עם ישראל מרובה חטאים מכל העמים, הוא יותר שפל מכל העמים שרשר את פני האדמה, שצריך לחפש לזה הסבר. המראה מחפש לזה הסבר. שאלה, קודם כל שאלה בהערכה בסיסית, מי שחושב כך למשל זה הנוצרים והמוסלמים, שהם חושבים שהקדוש ברוך הוא היה צריך נאלץ במרכאות להחליף את הבחירה שלו בגלל זה. צריך קצת להיזהר בדברים האלו, מפני שזה ספק גדול. שעם ישראל מרובה בייסורים מכל העמים אשר על פני האדמה זה די בטוח, אבל שעם ישראל מרובה בחטאים יותר מימים אחרים, יש רושם כזה כשקוראים את דברי ירמיהו, זה נכון, ולא רק את דברי ירמיהו, גם חלקים בתורה. אבל השאלה אם זה פירוש הדבר שעם ישראל מרובה חטאים כל כך, או שרמת הדרישות היא אחרת, רמת הציפיות היא אחרת. מה שהמהר"ל קורא חלקו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מצפה מעם ישראל מה שהוא לא מצפה מעמים אחרים. אתם חבורת ישראלים שלומדת תורה כמו יהודים טובים בימי אבותינו, אבל אתם ישראלים, אז בואו נדבר בישראלית. מלוחמים של סיירת מטכ"ל מצפים יותר מאשר מלוחמים בצנחנים ובגולני. מלוחמים בצנחנים ובגולני מצפים יותר מאשר מה שמצפים משריון ותותחנים. ומחיילים קרביים בכלל מצפים יותר ממה שמצפים מפקידים בקריה בתל אביב. מה לעשות? שוויון בנטל, שוויון בנטל, ידברו עד קצה העולם שוויון בנטל. אבל שוויון בנטל זה מה בסוף? זה כמותי, זאת אומרת כמה זמן משרתים. אבל מה? זה שוויון בנטל. דיבורים בעלמא. אין שוויון בנטל, לא יהיה ולא יכול להיות. יכול להיות שוויון רק בהקשר כמותי, בהקשרים מאוד מוגבלים. נכון שמבחינה חוקית, בסיסית, כל חייל הוא חייל ויש לו אותו מעמד, אותם זכויות, כן? הוא חייל והוא חייל. טוב. וכל אחד, כל בר דעת מבין את ההבדל בין לוחם בקריה, שיכול להיות שהוא עושה דברים נפלאים וחשובים גם, לבין לוחם בשטח. עכשיו אומרים שכבר יש שינוי בעניין, מפני שיש ממרם ויש מחשבים ויש אמן וכל מיני חיילים כאלה שנחשבו פעם ג'ובניקים, הם היום אולי מכריעי הקרב האמיתיים, ויש בכלל בנות שמפעילות כל מיני סוללות, אז בכלל אולי קנה המידה הישן כבר לא לגמרי עובד. אבל ברור שיש הבדל בין חיילים לחיילים? יש. זה רמת ציפיות אחרת. יש דברים שעליהם סולחים לחייל בטירונות ולא סולחים בקורס מקים, ויש דברים שסולחים בקורס מקים ולא סולחים בקורס קצינים, ויש דברים שמעיפים עליהם מהכשרה של השייטת או של 669 או מקורס טייס, וגם בקורס קצינים ואפילו בקורסי מפקדים יותר גבוהים אפשר לעבור על זה עם יערה, אבל בקורס טייס מעיפים. אז מה? יש רמת ציפיות. ישראל הם חלקו של הקדוש ברוך הוא, אז ממילא רמת הציפיות היא הרבה 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 יותר גבוהה, ולכן מדקדק הקדוש ברוך הוא עם צדיקיו כחוט השערה שנאמר, וסביבו נסערה מאוד. דברים שאצל עמים אחרים עוברים בקלות, ועם ישראל לא יעבור בקלות. ולדבר הזה אפשר למצוא הוכחות לרוב, אם משווים את, את התפיסה הבסיסית של נגיד שבע מצוות בני נוח עם כל ההרחבות האפשריות עם תרי"ג מצוות שנאמרו לו למשה מסיני, עם רמת הדרישות, פשוט רמת דרישות אחרת. לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, מצופה מכל האדם אשר את פני האדמה. אבל מבני ישראל מצופה רמה אחרת. יש השבת עבדה שהיא לא חוק בינלאומי והיא לא, היא לא נחשבת מי שלא משיב עבדה לא נחשב גנב בכל העולם. מי שמשיב עבדה נחשב איש בעל מוסר יוצא דופן. אבל בתורה זה מצווה לחיות. והתורה מקפידה על, על רוצחים בשגגה ועושה ערי מקלט וכל מיני דברים שבמדינות מתוקנות אולי מתחילים לאמץ רעיונות כאלה. התורה דורשת יותר. מעם ישראל מצפים ליותר. ואם מגיעים למקדש אז בכלל רמת הציפיות עולה עוד יותר. אז אפילו מסבח לא תבנה אותם או אבנים מסוטטות, כי חרבך הנפת עליה ותך ללב. לא תלב מעלות על מסבחי אשר לא תגלר ותך עליו. זאת אומרת, הולכים, רמת הציפיות עולה. עולה וממילא רמת הדרישות, וממילא גם רמת ההקפדה, סביביו נסערה מאוד, וממילא הרושם הזה שאנחנו מקבלים, מקריאת חלקים בתורה וחלקים די הרבה פרקים בדברי הנביאים הוא רושם שנובע מתוך קנה מידה מחמיר במיוחד שהקדוש ברוך הוא נוהג בו עם עמו וחבל נחלתו, שלא כן עם כל העמים אשר על פני אדמה, כי להם הוא חלק את הטבע כמות שהוא ולא מקפיד איתם אפילו אם הם משתחווים לשמש וירח, פסוק בדברים, נכון? שחלק השם אלוהיך אותם לכל עמים אשר על פני האדמה. אתכם לקח השם והוציא אתכם מקור הברזל ממצרים להיות לעולם נחלק היום הזה. אז מה? אומר רש"י שמש וירח להאיר להם? להאיר להם הם מאירים גם לנו. שמש וירח. לעבוד אותם? אסור גם לבני נוח, נכון? יש בעיה בפסוק. אז רוב המפרשים אומרים שהוא לא מקפיד עם העמים כל כך, מפני שעבודת אלילים שלהם היא חלק מטבע הווייתם, מרמת הציפיות להם. אבל אתכם, לקח השם מקור הברזל ממצרים להיות לעולם נחלה כיום הזה, אז יש רמת ציפיות אחרת, יש סביבה נסערה מאוד, ממילא יש הקפדה מיוחדת. לכאורה, זו דרשה טובה לפרשת בלק. נכון, הרי קשה לצאת ידי חובה בעולמנו התורני בלי לעשות איזה קישורים כאלה, למרות שאולי אתם בישיבה לא כל כך אכפת לכם, אבל ככה זה ברוב העולם התורני, לפחות בחצרות. כשאתם קוראים את ספר במדבר, מי מתעוננים ומי תבערה ומתעוננים מתאבים ומרים וחצרות ותיירים וקורח ועדתו עד נחשים שרפים ועד פאור, אז בואו נגיד שההרגשה היא לא נוחה בלשון המעטה. לא נוח, זה לא נוח, זה ריבונו של עולם, זה העם שבחרת. תחשבו על סתם גוי שקורא את זה. וסתם גוי כזה יכול להיות בלעם. זאת אומרת, למה הקדוש ברוך הוא צריך לבלעם? שיודע לכוון את השעה, אמרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא כועס בכל יום. והתוספות שואלים מה אפשר להגיד ברגע אחד שהקדוש ברוך הוא כועס? שהפליגו בו לרוב צמצומו ולרוב קטנותו, והם אומרים כלם, שלוש אותיות, נו. אז מה? אז בלעם לא ידע לכוון את הרגע, או כן ידע לכוון את הרגע? למה הקדוש, למה הוא לא הצליח? מה, הוא לא מצא את הרגע הנכון אם הוא היה בא בזמן דתן ואבירם זה היה יותר מוצלח, מה כאן העניין? אלא הקדוש ברוך הוא זקוק לבלעם כדי להגיד לכנסת ישראל מה טוב הוא הולך יעקב משכנתך ישראל. כי בשפה שהנביאים מדברים בה עם עמו וחלק נחלתו, עם סביביו נסערה מאוד, השפה המקפידה הזאת, השפה החמורה הזאת, השפה של הקדוש ברוך הוא עם בני ישראל במדבר ועם משה ואהרון, השפה של חטא העגל, השפה של התיירים, השפה של המתעוננים והמתאבים, כולל משה ואהרון במי מריבה ואהרון ומרים באישה הכושית, בשפה הזאת אפשר חס וחלילה להתאפס למחשבה שאולי באמת תחליפם באומה אחרת, כמו שיחסו חז"ל הושע, שאין זאת אלא תפיסת הנצרות. וכשחז"ל אומרים תלמידיו של בלעם הרשע באבות, אתם שאלתם את עצמכם פעם מי עם תלמידיו של אברהם אבינו? אנחנו יודעים, אבל מי עם תלמידיו של בלעם הרשע? אחי, שמענו שהיו לו תלמידים. הארכיאולוגיה יודעת שכן היו לו במדיינים של בית ראשון היו לו תלמידים, אבל איפה במי חז"ל יש תלמידים לבלעם הרשע? אז מי שלא יודע, אני מודיע לו כאן בזה שתלמידיו של בלעם הרשע בלשון חז"ל זה קוד לנצרות. זה פשוט קוד, כי זה מה שהנצרות אומרת. חבר'ה, קרוב אליי יש מקום. כרגיל. אבל עכשיו אני צריך לבוא מההתחלה. אז תרשמו לכם ש... תלמידיו של בלעם הרשע בלשון חז"ל זאת הנצרות, כי האווירה באומה אחרת, כי זה מה שהנצרות אומרת. מה שהגמרא בפסחים פ"ז מייחסת להושע זה קוד נוצרי מובהק, והגמרא שמכירה את הנצרות יודעת שהנצרות שואבת מדברי הנביאים והיא מייחסת את זה להושע כפרשנות נוצרית על הנביאים. זה ברור, ועם זה הגמרא מתמודדת, וזה סגרתי סוגריים, כי מבלי זה אי אפשר להבין הרבה סוגיות. ומי שלא מבין את העניין הזה של בלעם ושל אבירי באומה אחרת ושאר דברים מהסוג הזה, קשה לו להבין הרבה סוגיות בדברי חז"ל, פשוט קשה. אז אני חוזר, ספר במדבר מפרק י"א לפחות עד פרק כ"ה מעורר את הרושם שעם ישראל לא יבוא, ואז יש אהבה אמינה שמתורגמת לבלעם. היא בלעם, או בלשון הנצרות אבירם באומה אחרת, או כלם, או כל מיני דברים. הנצרות לא אומרת כלם, זה בלעם, זה אהבה אמינה של בלעם לפי הגמרא, לפי התוספות. אבירם באומה אחרת זה בדיוק הנצרות. יש מחשבה כזאת, זה עולה. אי אפשר לקרוא ביושר ספר במדבר מפרק י"א עד פרק כ"ה ושזה לא יעלה. זה לא עולה אצל יהודים צדיקים שמקשיבים פרשות שבוע, אבל תתנו את זה לקרוא לכל גוי סביר ספר במדבר ותראו מה התגובה שלו תהיה. מה? עוד פעם? מה? נכון, אהבה המינה הזאת מפורשת בדברי אשר למשה, גם חטא העגל, גם חטא העגל. ואז בא בלעם וכאילו מנסה לממש את זה, והשם אומר דרך, לעם ישראל השם אומר דרך בלעם, מה טוב הוא עליך יעקב משכנתך ישראל. אני לא כועס. ברגע שבלעם הופך את כל הדברים האלה למשהו בסגנון האווירים באומה אחרת, נעלם כל הכעס. אין כעס ואין כלום, יש רק חיבוק ואהבה ורק דברים מופלאים. ואתם יודעים מה היה קורה אילו משה רבנו היה אומר לבני ישראל בלשון, שוב בלשון עכשווית, צדיקים שלי, חביבים שלי, אהובים שלי, כמה אתם נפלאים, כמה אתם ענקים, כמה אתם בחיריו של הקדוש ברוך הוא, הרבה כמה דברים מהסוג הזה. מה היה קורה? מה היו בני ישראל אומרים? מה היו אומרים? תגידו. מה? בני ישראל הם יהודים, תפסיקו, הם חלק כמו. אנחנו מדברים על מהר"ל נצח פרק ב', הם חלק כמו וחבל נחלתו, הם כבר מקורביו של מקום. מה יגידו יהודים? אם מישהו ידבר אל יהודים בשפה כזאת, מה הם יגידו? נו, אתה עם ראש ישר, מה? מה? אתה לא יודע מה הם יגידו? מה? עובדים עלינו, וזה סימן שמה? שרוצים משהו. הוא רוצה למנות את הבנים שלו למשהו. בנים שלו, בני האישה, הכושית, בסדר, יש שם משהו גרשומי, שזה בעיין, זה... הוא רוצה משהו. מי שמדבר ככה, מתחנף, ברור שהוא רוצה משהו. זה מה שיהודים אומרים. יהודים, אנשי אמת, זה ברור שזה מה שהם יגיד. משה לא מדבר ככה. החנופות האלה שמנסים היום לבנות איזו שפה חדשה, להמציא תנ"ך חדש, הכל ענקי, הכל מושלם, הכל יפהפה, הכל כל כך גבוה שאנחנו בכלל לא יכולים למדוד אותו, חבר'ה, אין שפה כזו. אתם ממציאים תורה אחרת, ממציאים תנ"ך אחר, לא קיים. ברגע שמתחילים ככה, זה חנופה. יהודים לא ככה שומעים, לא ככה מדברים, לא ככה מקשיבים, לא השם מדבר ככה למשה, לא משה מדבר ככה לישראל, ואף פעם יהודים לא דיברו ככה. ברגע שמישהו מדבר ככה, זה חשוד. אם הקדוש ברוך הוא רוצה לחבק את עם ישראל ולהגיד, אתם נצר מתי, מעשה ידי להתפאר, מה הוא צריך? הוא צריך בלעם. הוא צריך לעקם את פיו של בלעם, כמעקם מסמר בלוח, כדי שמישהו יקשיב בכלל. משל, למה הדבר דומה? אם יקום היום בעולם המוסלמי איזה שייך חשוב, פוסק גדול, לא יודע מה, אחד בשיעי או סוני, כבר זה כבר משני, כן? ויתחיל לדבר בשבח מדינת ישראל והמפעל הציוני, ויגיד שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, לכן הוא הביא אותם, לכן הוא נותן להם את כל הדברים האלה, ואין מה לעשות, כל מי שנלחם בהם נלחם נגדו, ולא יעזור כלום, אללה יקה את כל מי שנלחם נגד היהודים, כי זה מה שהוא רוצה, הוא מקיים את כל מה שהוא כתב על ידי הנביאים בספר הזה וזהו. על זה לא יהיה בית בעם ישראל, דתי או חילוני או איך שתרצו לקרוא להם, שלא ידברו על זה. כולם יעסקו בזה. יגידו את זה יהודים, זה שונה. אף אחד לא מקשיב. גם כשאומרים דברי אמת, זה לא מקשיבים ככה. זה הקדוש ברוך הוא צריך את בלעם, לבלעם יקשיב. כשבלעם יגיד בעל כורחו, בעל כורחו הלך כפעם בפעם לקראת נחשים, ראה כי טוב בעיני השם יברך את ישראל, אין מה לעשות, לא מצליח מפה, לא מפה, לא משם, לא מכאן, לא הולך, שום דבר לא עובד, זהו, מה טוב הוא עליך, יקום משכנותיך ישראל. זה פותח את הסידור מאות שנים, כי למה? כי בלעם אמר את זה. אז מה שאני רוצה לומר עכשיו, בשלב הזה, אמרתי דבר אחד, והוא שהטענה הנראית מפשוטם של מקראות בספר במדבר, או מנבואות עמוס וירמיהו ויחזקאל, שעם ישראל מרובה חטאים מכל העולם, מכל העמים אשר פני אדמה, יש בה איזושהי הטעיה. ואכן, אם הולכים עם המחשבה הזאת בקו פשוט, מגיעים לנצרות ולאסלאם. והקדוש ברוך הוא כבר בתורה דאג לתת לנו את הפרופורציה דרך בלעם, דרך פרשת בלעם, בשביל זה הפרשה הזאת כתובה בתורה. כי זה, כל זה בא מפני שישראל הם עמו וחבל נחלתו, ולכן יש מהם רמת ציפיות אחרת ורמת דרישות אחרת, וסביביו נסערה מאוד. ולזה נתתי את הדוגמאות שנתתי מסיירת מטכ"ל ומשייטת ומקורס טייס ומכל הדברים האלה, שישראלים מבינים את הדוגמאות האלה, מה שפעם לא היה אפשר לתת דוגמאות כאלה, שעל דבר שסולחים לו בקלות, אפילו בקורס קצינים, בקורס טייס מיפים. למה ככה? ברור, יש רמת ציפיות אחרת. אלה חיילים, אלה חיילים, אלה קצינים, אלה קצינים. אין שוויון בנטל ולא יהיה. יש רמות אחרות. אז זה שלב א', זאת אמירה אחת ראשונה. בשביל הפרופורציה ובשביל היושר של העמדת הנושא. ואז אני בא לשאלה השנייה. האם יש משהו בעם ישראל במובן הסגולתי, שזה מה שמעסיק את המהר"ל כל הזמן? במובן הסגולתי של עם זו יצרתי לתהילתי לספר, מעצם יסודם של ישראל, שהם חלקו של הקדוש ברוך הוא, שיש בהם איזה סוג של יצר שאין לאף אחד אחר. ואני רוצה לנסות ולהסביר את הדבר הזה, אף על פי שאני חושב שהוא לא עיקר הסוגיה. ואני רוצה להסביר את זה דרך פסוק בספר ירמיהו, שאומר, דווקא המהר"ל לא מביא את הפסוק הזה, כי מספר עריך היו אלוהיך יהודה. המהר"ל מביא פסוקים אחרים מירמיהו, שמלך דרך אשור לשתות מי נהר, מלך דרך מצרים לשתות מי שיחור, והעמים שלא עזבו את עבודת אלילים שלהם, ואתם ואת זנית רעים רבים ושוב אליי, בורות נשברים אשר לא יכילו המים, כן, איפה יש דבר כזה? חפשי בעולם איפה יש דבר כזה, אומר ירמיהו בכנסת ישראל, שהעמים יש סך הכל, יש להם נאמנות לדת שלהם. העמים העתיקים, לדת האלילית, הדת האלילית הלאומית, לאליל, הקבוע שלהם, יש להם נאמנות, הם לא מחליפים אותו כל הזמן. ופה אני רוצה להעיר משהו שאני רוצה לקרוא לו העצבנות היהודית, שיש לו גם מקבילה בעצבנות ישראלית. סוג של עצבנות שעליו אני חושב אמר הנביא, כי מספר עריך היו אלוהיך יהודה. כי אני למדתי את הרעיון הזה אצל הרב קוק, ואני עוד מעט אצטט אותו, אבל קודם אני אסביר אותו. עמים שעבדו את כמוש או את מלקום או את בעל או את, לא משנה, את הפולחן הכנעני או את הפולחן המצרי או את הפולחן הבבלי או מה שלא יהיה, אז הם באמת היו, זה התאים להם, זה היה חלק מתרבותם, זה מה שהמהר"ל קורא עמים טבעיים, זה היה חלק מהטבע שלהם. אבל בעם ישראל, אם יהודים נתפסו, יהודים לוחסן ישראלים, כי היה גם אז יהודים וישראלים, ממלכת ישראל, אם הם נתפסו לעבודה זרה כזאת או אחרת, היא השפיעה עליהם זמן מסוים, ואחר כך היא העיפו אותה. די, הם ייצאו את זה, לא הספיק להם, זה לא יכול היה להספיק להם, הם לא שמה באמת, הם לא באמת בטבעיות המואבית או ההמונית או מה שלא יהיה, הם לא זה לא הם, הם מחפשים כל הזמן משהו. אז מה? אז פעם הם מחפשים את כמוש, ופעם הם מחפשים את בעל והשתורת, אם זה מעניין במיוחד לעשות עסקים עם איזבל הצידונית, ופעם הם מחפשים את אלילי אשור או את אלילי בבל או את אלילי מצרים ופעמים, אבל זה לא מספק אותם, הם לא יכולים להישאר בזה, מחפשים כל הזמן עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו. כי מספר עריך היו אלוהיך יהודה. אתם כל הזמן מחליפים אותם. אני עובר שוב רגע לישראלית. כמה ישראלים מסתובבים בעולם נכון לרגע זה? איזה אחוז של החברה הישראלית מסתובב היום נכון לעכשיו בעולם, עם הדגשה מיוחדת על צעירים ועל משוחררי צה"ל ודברים כאלה? אילו החברה האמריקאית הייתה מסתובבת בעולם באחוזים כאלה, או הגרמנית אפילו, הגרמנים טיילים רבים, הם טיילים הרבה. אני לא יודע אם הם היו יכולים לייצר את מה שהם מייצרים. האחוזים של ישראלים שמתרוצצים בעולם, כאילו הקיש אותם משהו, כאילו הם אחוזי דיבוק. מה הדבר הזה? יש מקום בעולם שלא מכירים ישראלים? אנחנו תופעה, ונאמר מדינת ישראל, עם ישראל, אנחנו תופעה בהודו, אנחנו תופעה בתאילנד, אנחנו תופעה בהודו, נפאל, כן, אנחנו תופעה בתאילנד, תופעה גם בפיליפינים, ואפילו בסין וביפן, אנחנו תופעה בדרום אמריקה ובמרכז אמריקה, עם מה לעשות, לרוץ לאורך הנילוס, לא בכיוון הנכון, אלא בכיוון ההפוך, לטפס על כל השדות הפוך, וכל מיני דברים כאלה, זה נבצר מאיתנו, באשר מצרים וסודן לא ייתנו לנו, אבל לישראלים לעשות את זה. אבל ברגע שיתנו, זה פשוט, אם חושבים על זה ברגע, זה כאילו עקץ אותנו משהו. שתי מעשיות. מעשה בבחור, שהוא כבר לא בחור, הוא כבר סבא. אבל כשהוא סיפר לי את זה, הוא היה רק אבא. הוא אמר לי, כשהייתי צעיר, היה בחור קיבוצניק, וגדל בעולם המכונה כאן חילוני, ולא היה לו שום מושג על מה שקוראים יהדות, והוא נסע לצפון הודו, לנפאל, וזה וזה וזה, ישב כמה חודשים באיזה מנזר בודיסטי, עד שיום אחד קרא לו אבא מנזר, ושוחח איתו שיחה ארוכה. שאלה אותו מה ומאיפה ומה מחפש וכו' וכו' וכו'. אז הוא אמר לו, אתם מקור החוכמה, מכם שותה כל העולם, אתה צריך לבוא הנה לחפש רוחניות, לחפש את האלוהות, למה? הוא אמר לי, חזרתי הביתה והלכתי ללמוד במכון מאיר. אתם מבינים? זה הרי, יש סיפורים כאלה על מזרח אירופה. צריך ללכת עד מנזר, זה מעשה שהיה, אני לא מספר לכם אגדה. צריך ללכת למנזר בודיסטי בנפאל כדי שמישהו יגיד לו, הרי אצלכם המקור של כל החוכמות בעולם, למה אתה צריך לבוא עדינו? וזה סיפור לגמרי אמיתי, הבחור החליף את שמו ובנה משפחה וחי בשילו, וזה פעם עשה לי תוכנית של קומה שנייה באופרס, הוא סיפר לי את הסיפור. סיפור שני, מעשה בשתי נערות, מעשה אמיתי, שתי נערות צעירות, בנות 19, נסעו להם לצפון הודו כמנהגי צעירים וצעירות ישראלים וישראליות, וביום שישי אחד הגיעו לאיזה אכסניה בצפון הודו ומתחילות להסביר באנגלית הרצוצה שלהן בעזרת ידיים גם שעוד מעט שבת והם לא יוכלו לשלם לו בשבת והם ישלמו לו אחרי שבת, וההודי הזה אומר שבת, 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 הוא אומר בעברית שתיים לכם, זה רץ להביא להם. אמרתי יופי, ממש חשוב, אנחנו מלמדים את ההודים מה זה יהדות, משימה. אחרי שכבר גמרנו עם העולם הנוצרי ועם העולם המוסלמי וכבר קיבלנו מהם את כל התודות על כל מה שעשינו בשבילם בצורת כל הרדיפות שהם רדפו ורדפים אותנו, אז עכשיו אנחנו מתחילים עם ההודים, עם הסינים, עם היפנים ועם התאילנדים, והם כולם יכירו אותנו וידעו וילמדו ואוהבו אותנו וישנאו אותנו וכו' וכו' וכו'. מצמרר. כי מספר הריך היו אלוהיך היהודה. אם תחשבו שזו תוצאה של הגלות ושל אלפי שנות רדיפות ונדודים, אז איך ירמיהו אומר את זה לפני הגלות הראשונה? כי מספר הרך היו אלוהיך יהודה, כבר פה הם היו ככה, עצבנים כאלה, כל יום ממציאים משהו אחר. על זה אומר ירמיהו ואומר המהר"ל בעקבותיו, שהעמים האליליים, הטבעיים, זה חלק מטבע תרבותם, חלק מ... הם יציבים בעניין הזה, הם לא כל יום זונחים את אלוהיהם. ואתם, לא רק שעזבתם אותי, אלא אתם עוזבים גם את הבורות הנשברים שלכם, כי אתם מחליפים אותם כל פעם. כי אף פעם זה לא מספק אתכם. אז זה נראה לי הסבר כלשהו לתופעה של עם לא טבעי, חלק עמו ונחלתו, חלק השם עמו ונחלתו, שיש בו תופעה של עצבנות, של עם הפזיזה כזאת, תופעה שמביאה לחוסר מנוחה וחוסר שקט ואי יכולת להישאר בכמעט יותר מדי בשום אידיאולוגיה, חיפוש מתמיד, מעבר מתמיד, חוזרים בשאלה, חוזרים בתשובה, משנים כל הזמן אדם במשך חיים של פעם אחת, עובר כל כך הרבה, אנשים מחפשים כל הזמן ולא יכולים לנוח. אני חושב שזה הסבר נכון על המהר"ל. אני חושב שאני לא המצאתי אותו, קראתי אותו אצל הרב קוק ולימדתי אותו בישיבה עוד בשנים הראשונות כשהייתי מלמד ביום רביעי בלילה ב-10:30. זה היה ביום רביעי, לא ביום ראשון. יום רביעי ב-10:30, סוף הסדר, היה אצלי בבית ברוב הערב 2, כן? היה שיעור באורות הקודש ומהלך האידאות. זה עוד התחיל בכפר עציון בחדר האחד שהיה במשך. אז לימדתי גם אורות הקודש, גם מהלך האידאות, והרב קוק כותב כאן מהלך האידאות ככה. מהלך האידאות פרק ג' ובסור ישראל מאורך חייו המקוריים, זה אורות עמוד קוף זין. ובסור ישראל מאורך חייו המקוריים, הוא מדבר על בית ראשון, לא עצר עוד כוח להחזיק מעמד בלאומיות יבשה ומופרדת ממקור הנטייה האלוהית בכללה, שזהו מעמד של חיים העומד כצר נגד המהלך ההיסטורי הכללי, מתוך הבקשה הטבעית להרטיב את הלאומיות, ליצור לחלוכית, לתת לה איזו חיוניות רוחנית, הקסימה גם אותו, אותה השפעה מועטת, של הנטייה האלוהית הנמצאת גם תחת מעטה הערפל של המון דמיונות שהיו יכולים לקחת לב כל קיבוץ חברתי לפי מעמד החיים הרוחניים אז. אמנם את הנפש הילדותית של העמים גויי התקופה שתביעתם הטבעית לאורה רוחנית הייתה קלושה, זה כמעט בדיוק המהר"ל, אותה הסביע אז אורה זו בכוח מזונה הרוחני המועט בכדי סיפוקם המצומצם של העמים ההם, לימי חייהם הקצרים שהיו קצובים להם על במת התולדה, אבל לא יכלה לספק את הצורך הרוחני של הגוי הגדול והאיתן הזה, שכוח חייו הוא כוח ענקי וזרם חפץ לבבו ומעוף רגשותיו מקבילים לעומת הריחות למה והשפעתו הכבירה על תבל ומלואה, ואשר נפשו כבר התרחבה מהשפעה רבת זיו של אורה אלוהית אדירה שכבר זרחה עליו בשפעת עושרה בימי אלומיו. הוא כבר עבר את יציאת מצרים ואת מעמד הר סיני ואת מתן תורה, הוא כבר עבר דברים גדולים. על כן ירד אז ירידה נוראה. שום אופן לא יכלו, עם ישראל לא יכול היה להסתפק בבעל ואשרה ודברים כאלה, זה לא יכול היה לספק אותו. טעמים זה יכול היה לספק, אבל לא את ישראל. מקור הרעיון האלוהי הניסה דלל וחרב בו, מבוע המוסר חדל לפקות, הוד האצילות הוא עם, והאידאה הלאומית חדלת את פריה והיא לגפן בוקק ישראל. עוונות אבותינו הורידו כל כך את כנסת ישראל ממרום גבורתה וקדושתה. חטאת הקהל רחבה וגדלה כל כך, נתרחקה הידיעה הלאומית ברחוק קיצוני מהידיעה האלוהית, ומבול הקלקולים שטף עד צוואר. כל עין בשר לא יכלה כבר להכיר כלל את הרושם הנשאר מהשפעת הידיעה האלוהית על התכונה הלאומית הפרועה והמדולדלת. הייאוש המר הזה הוליד בלב נביא את הרעיון האיום והדוקר של האווירם באומה אחרת. שכבר אמרתי לכם שזה ניסוח של, של חזל על הנצרות, ונכסים אותו להושע כי הנוצרים לוקחים ממנו. תלמידי בלעם הרשע שזה הנוצרי אצל חזל. אבל הרב קוק יודע גם תנ"ך, והוא אומר כן, אבל זה כתוב בנביא יושע. אז התבטאה בכל מרירותה הגערה הנוראה העמוקה משאול, ריבו ואם כן ריבו, כי היא לא אשתי ואנוכי לא אישה. שזה אבירם באומה אחרת, במילים אחרות, זה ברור שזה הפסוק, אבירם באומה אחרת זה תרגום של הפסוק, קיצור של הפסוק הזה, ריבו ואם כן ריבו, כי היא לא אשתי ואנוכי לא אישה. ואילו הייתי מלמד הושע, הייתי מסביר לכם למה חזל, או על בסוד, ליסוד מה אפשר להסביר שחזל הבינו שריבו ועמכם ריבו של פרק ב' קדם לאשת הזנונים של פרק א' באיזשהו אופן, כי כך הגמרא בפסחים פ"ז מסבירה את זה, אבל אין כאן המקום לעניין הזה. עכשיו אני רוצה לעשות שלב אחד הלאה. הרב קוק לא מסתפק בהסבר המהר"לי. לא, רגע, לפני זה אני רוצה לעשות עוד דבר אחד. אני רוצה ללכת עם המהר"ל כדי לומר משהו אחרת מהמהר"ל. מה לעשות, יש לי ויכוחים גם עם המהר"ל. ככל שגדול וענק, יש דברים שאני לא יכול להסכים, וכיוון שכבר היו לי ויכוחים גם עם הרמב"ן, אז בסדר. תורה היא וללמוד אנחנו צריכים, ואם יכתשוני בין הערים, אז יכתשו. אלה שעושים את זה היום הם לא ערים, אבל הם גם לא ראויים לכתוש, אבל בסדר, יכול להיות שזה באמת אי אפשר להימנק לזה. מי שמעיז פניו להתרקח ככה, אני דולה עולם. צפו. יש משהו שאני לא יכול לקבל, וזה העניין של היצר, 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 היצר. היצר של עבודת אלילים היה כל כך חזק, אתם לא מתארים לעצמכם איזה עוצמת יצר, אתם לא יכולים לדמיין את עוצמת היצר הזה עד כדי כך, שמנשה, מלך יהודה, התגלה לרבשי בחלום, נכון? ואמר לו, חברנו, חברנו קראת לי חבר שלך, אני חבר שלך ממש, למחר נעסוק בחברנו מנשה. ושאל אותו מאיכן בוצים את הלחם, והוא לא ידע, והוא אמר לו מה שאמר. והמהר"ל מסביר את עניין הראשית מהמקום שהוא מתחיל להיעפות מנקודת הראשית, שזה רעיון הראשית. ואז אומר מנשה בחלום, אני מקצר את הגמרא מהדחה שאתם מכירים או יודעים, ואם לא אז תכירו. אז אמר רבשי למנשה בחלום, חלום השני, מאחר דחקנו תקו לאי, עמי פלחתו לעבודה זרה, למה אתם עבדתם עבודת אלילים? אמר לו, אילו היית בזמני, היית מתיר שולי גלימה ורץ, תרגמתי. רץ אחרי עבודת אלילים. אמר, אני מסביר את זה על יסוד של יצר. למה אני יכול לעשות? אין לי המהר"ל לנגדי ואני לא יכול להתווכח איתו, אבל אני כן יכול, אני עושה את זה, אני חושב שזה לא יצר אלא פחד. הפחד היהודי. הפחד היהודי שהביא יהודים רבים מאוד להיות שפלים ונכנעים ועלובים מול כל העולם, מול כל העמים שרדו בהם, מול כל התרבויות, מול כל הדתות, לזחול מתחת לשטיח ולהתרפס לפני כל מי שרק אפשר. הפחד. ככה אני חושב, ככה אני מבין את זה. אני חושב שזה אחז שראה את מה שראה כמתואר בישעיהו פרק ז' ובמלכים. כל העולם עליו, והאשורים שולטים בעולם, והאשורים עם האימפריה, והוא חשב אין מה לעשות. מה שהאשורים האלה הם מלכי העולם, צריך להשתלב. זה מה שחשב אחז, זה מה שחשב מנשה, זה מה שחשבו המתייבנים מבית שני, זה מה שחשבו אנשי הורדוס, וחשבו ככה המון יהודים בהמון תקופות. היו ביניהם כאלה שהמירו דתם למרית עין ונשארו אנוסים בסתר, והיו כאלה שהלכו עוד יותר רחוק. רובם המכריע זה לא היה יצר במובן שהמהר"ל מתאר, זה היה פחד, פחד משתר, הפחד ששיתק את מנשה, אני יודעתי, הפחד ששיתק את מנשה היה הפחד של חורבן לחיש, של כל ערב הבצורות של חזקיהו שנהרסו, שרבבות הלכו בגולה, שלא היה כוח לסמוך על ישועת ירושלים, הפחד המשתק, ושכל מצרים זה משען תקנה הרצוס, כפי שבאמת הנביא אמר, כפי שהתברר לנכון. ומנשה חשב שההישרדות מחייבת לעשות אפילו מה שהאשורים לא ביקשו. אין שום מקור לזה שהאשורים דרשו מקדשים עם האלים שלהם וכניעה דתית, הם לא דרשו את זה בכלל. גם ההלניסטים לא דרשו את זה. המתייבנים התנדבו הרבה יותר מעבר למה שהגויים בכלל רצו. האשורים רצו רק כניעה. אז מצד אחד היו יהודים שמרדו, ומצד שני היו יהודים שהלכו מתחת השטח. ואני חושב שפירוש הגמרא הוא עודי, אני באמצע שיעור אחר כך. הפירוש של הגמרא לדעתי הוא זה: אתם רבשי חכמי בבל עם ההתרפסות שלכם מול המשטר הפרסי הססני, עם ראש הגולה ועם כל המסיבות שאתם עושים שם, אתם הייתם מתירים כשולי גלימתכם, אתם הייתם עושים עוד יותר מאיתנו. אנחנו מכירים אתכם, אנחנו רואים אתכם, הגמרא מכירה את זה, את ההתרפסות הזאת. אז אל תדונו את מנשה. ככה אני מבין את הגמרא. ואני חושב שההבדל בין יצר במובן התאווה לבין פחד, ובעיקר שהפחד הזה וההתרפסות הזאת יכולים להביא אנשים הרבה יותר רחוק מאשר כל יצר בעולם. זה מה שאני חושב. ואני חושב שההתרפסות הזאת והפחד הזה והנטייה היהודית הזאת לזחול מתחת השטיח, לעשות מה שהגויים אפילו לא מעלים בדעתם לבקש, הנטייה הזאת היא שהפילה בנו חללים כל תקופות הגולה, אלפי שנים, הרבה יותר ממה שהיה צריך. וזה חלק ממה שקוראים גורל יהודי, זה אכן חלק השם עמו, שאנחנו חלק השם, ולכן אין בנו הטבעיות. עם טבעי, אם הוא מאבד את ארצו הוא מת, הוא מת, הוא לא יכול להתקיים. אין אף אחד, שום עם לא יתקיים בגלות. עם לא טבעי, עם שהוא העם של השם, יכול לשרוד גם בגלות, אבל באילו תנאים, באילו מצבים, מי יכול לשאר דבר כזה? אין אף עם בעולם שעובר דברים כאלה, כי הם פשוט לא מתקיימים בגלות. כן.
איך זה מסתדר עם המדרש ביום על יצר שתפסו אותו?
מצוין הוא מסתדר. זה מצוין מסתדר. מהיצר הזה של תפסו אותו, עבור הדנורה וכל הדברים האלה. זה פשוט נהדר. מתי זה קרה? תחילת בית שני, נכון? נכון או לא? מה קרה אז? בית דוד נעלם, והפרסים שולטים בנו, והעצמאות כבר לא תהיה. אתה מבין כבר את הסיטואציה הזאת?
לא אומרים שהילל היה מבית דוד?
עוד פעם?
לא אומרים שהילל היה מבית דוד?
הילל היה מבית דוד, אבל הוא היה מושל בישראל, שמעת? שמעת על מלך מבית דוד אחרי זרובבל? לא שמעת. לא שמעת, אין. החשמונאים אולם בית אבי. עזרה, נחמיה, איזה שפל. כל הנבואות הגדולות, ועכשיו מה? אנחנו צריכים לחיות עם הפרסים האלה, עם השלטון שלהם. זאת הסיטואציה. על זה מדובר. טוב, זה ארוך, אבל אני חושב שההסבר הזה הוא נכון גם היסטורית וגם רגשית וגם אני אגיד עוד משהו לטובת יהודים הנושאים. נכון, אתם יודעים אב הרחמים, נכון, אומרים אב הרחמים כשמחזירים ספר תורה, כן, לזכר קהילות הקודש שמסרו נפשם על קדושת השם, בוודאי קריות גברו, אי אפשר לא להזכיר אותם. אבל כשמוציאים ספר תורה אומרים משהו אחר. בריך שמי דברי על מה, בריך כתרח ואתרח ירו תחנו מח ישראל העולם, פוקנים נחזר להם, מחליגת מקדש עליו תוי להם, קבץ לאותנו ברחמים. מה? הרב הקודם. מה יש שם בקטע הזה? מבינים? לא מבינים? יש תרגום ברינת ישראל, מי שמסתכל לא יודע. אומרים, כבר עברתי הרבה תלמידי חכמים ואמרו לי, איך? לא שמתי לב לזה. לא על אינה שרחיצנה ולא על בר אלהין סמיכנה. אני לא מוסלמי ולא נוצרי, לא על אדם אני בוטח ולא על בן האלוהים. וואו. אם באלה בשמיה עדו אלה הקשות והורייתי קשות ונביאוי קשות, מה זה? מי מדבר ככה? זו הצהרת נאמנות של יהודים הנוסעים, שלכאורה הם חיים חיים של מוסלמים ושל נוצרים, ומוציאים באיזה מרתף ספר תורה מאיזה קיר שאף אחד לא רואה, אחרי שבדקו שהשטח נקי והקיר הזה ייסגר מהר ואף אחד לא ירגיש בו. אתם מתארים לעצמכם כמה רבבות יהודים כאלה חיו בהיסטוריה? אפשר לא להזכיר אותם? גם בזכותם אנחנו שרדנו. הוא האמת. ריבונו של עולם, שהוא אלוהים אחד, הוא האמת, ותורתו האמת, ונביאיו האמת, ותכף נגיד שמה ישראל גם. אשכנזים לפחות. כי הצרת, למה צריך? הצהרת נאמנות. הקטע הזה מנוסח עבור יהודים הנוסעים. זו דעתי. ולכן אני מדלג מעיר האהבה הראשון לעיר האהבה השני, כי אין לי אהבה אמינה, לא צריך להצהיר הצעות כאלה. אבל אני חושב עליהם. אני מדמיין אותם כל פעם שמוציאים ספר תורה, אני אומר, וואו, ברוך השם, מוציאים ספר תורה מארון קודש, רואים אותו? אנחנו לא צריכים להתחבא, אנחנו לא צריכים אישורים מהכנסייה בשביל להדפיס ספרי תנ"ך, אנחנו יכולים להדפיס אותם בעצמנו, צפצף עליהם. אז עוד פעם יצר ועוד פעם יצר ועוד פעם יצר, כאילו הכל תאווה וחמדנות. תאווה וחמדנות יכולים להביא אדם לדברים איומים ונוראים, נכון. הפחד והשפלות יכולים להביא למקומות הרבה הרבה יותר קשים מאשר כל תאווה שהיא. והפחד והשפלות הם באמת של עם שחסר לו העוגן הטבעי, שזה לא מובן מאליו אצלו, החיבור הזה של אדמה, של מולדת, של קרקע, שהוא צומח מהאדמה, ואם הוא נחרט, אם הוא נחרט אז הוא עבוד, הוא מת, הוא לא יכול להמשיך להתקדם. אנחנו ממשיכים להתקיים, אבל זה מפני שהטבעיות הזאת של העמים היא לא תנאי לקיימנו. אז הארץ בשבילנו היא מסעת נפש, היא חלק מהכיסופים היותר עמוקים שלנו, אבל היא לא התנאי הקיומי של הצמיחה כמו כל צמח טבעי. מה רצית?
איפה היה הפחד בחטא העגל?
איפה לא? איפה לא? משה יוציא אותנו ממצרים ותקע אותנו במדבר, עכשיו מה אנחנו עושים? נכון שהם אומרים את זה? חוזרים ואומרים את זה. אתה לא רואה שהם מפוחדים כל כולם? הם לא יודעים מה לעשות. כי זה משה האיש אשר אלינו מארץ מצרים, לא ידענו מי היה לו. עלה לשמיים, נהיה מלאך, נשארנו לבדנו. הם אומרים דברים ברורים. פשוטים לגמרי. זה קשה, זה קשה לחשוב ככה, אבל אני חושב שזה נכון. עכשיו אני רוצה לבוא לדבר שהרב קוק רומז עליו, כי הרב קוק רומז שזה לא רק עניין סגולתי. הקטע שקראתי לכם, הוא אומר שעם ישראל הוא אחר מכל העמים במובן זה של הטבע שלו, אבל לכן האורה הקלושה של האלילות לא יכלה לספק אותו, לכן הוא הגיע למשבר כל כך חמור. אבל הוא מוסיף גם, ואשר נפשו כבר התרחבה מהשפעת רבת זיו של אורה אלוהית אדירה שכבר זרחה עליו בשפעת אושרה בימי הגומר. קרו דברים, זה לא רק סגולה. על יציאת מצרים מדברים הרבה ודיברנו הרבה ויש לכם איזשהו מושג בראש של ביתכם לקח השם ניקור הברזל ממצרים להיות לו לעם נחלה כיום הזה, שלא הייתה יציאת מצרים לעמים אחרים ושחרור עבדים היה נגד כל הנורמות הבסיסיות ביותר של העולם העתיק. אבל אני רוצה משהו להגיד על מעמד הר סיני. הקדוש ברוך הוא לכאורה הביא את עם ישראל למעמד הר סיני כדי להפחיד אותם, נכון? הרי זה בהחרד כל העם, נכון? חרדה גדולה מאוד. חרד כל העם אשר במחנה. עד שהם, עד כדי כך, שהם ברחו למרחוק. או בלשון הגמרא, פרחה נשמתם, ולאחוריהם י"ב מיל, נכון? למה צריך להביא עם למצב של חרדה קיצונית? בשביל מה? מה טוב בזה? הגמרא הרי שואלת את זה. ויש לצערי יש גם במקורות חשובים שהבינו את הר כגיגית כאיזה סוג של רעיון אידאי, חס וחלילה. בגמרא בשבת זאת קושיה ולא תירוץ. אומרת הגמרא, מכאן מודה הרבה לא ראיתה. אומר רש"י, שאם יזמינם לדין למה לא קיימו מה שכתוב בה, יש להם תשובה שקיבלו באונס. אם הקדוש ברוך הוא כפה עלינו הר כגיגית את התורה, אז איך אפשר לבוא אלינו בטענות אם לא קיימנו אותה? זה מה שהגמרא שואלת. אז זאת קושייה בגמרא. מי ששם לב איך לומדים את הסוגיה, נכון? יש מי שיודע לקרוא גמרא. אמרה ואף על פי כן הדור קיבלו ואני קורא את רבא ככה, הדור קיבלו הנקודה, בימי אחשוורוש נקודה, שני משפטים ולא אחד. וזה טעות לקרוא את זה משפט אחד. כלומר, עד ימי אחשוורוש לא היה שייך לבוא לבני ישראל בטענות, מה זה כל הנביאים? הדור קיבלו, אז זה נעשה במשמע. וגם בימי אחשוורוש קיבלו וקיבלו. לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא הביא את עם ישראל למעמד הר סיני כדי להפחיד אותם, כדי להגיד להם הר כגיגית, לעשות להם אקדח ברקה, ואם אתם מקבלים את התורה מוטה ואם לאו שם תהיה קבורתכם. זה עושה מהתורה צחוק, אי אפשר לבוא בטענות, אי אפשר לדרוש שום דבר. טוב, קיבלנו באונס, אז זהו. זה עושה את הכל חסר טעם ולכן זה קושייה. הקדוש ברוך הוא הביא את עם ישראל אל החרדה הזאת כדי לשחרר אותם מהפחד הזה. מעמד הר סיני הוא מעמד של חירות, כמו שחז"ל אכן אמרו, אל תקרא חרות על הלוחות אלא חירות. חירות יותר עליונה מיציאת מצרים. יציאת מצרים היא חירות מפרעה. מעמד הר סיני יש בו צד של חירות ממלאך המוות, אלא שרק משה משתחרר מזה לחלוטין. ועם ישראל בחר להישאר אנשים בני תמותה. כל אדם באשר הוא אדם פוחד למות, ופחד מוות כפחד אלוהים זאת חוויה קיומית ראשונית של כל אדם באשר הוא אדם. מעמד הר סיני היה מעמד משחרר, וזה כתוב במפורש בתורה. אני קורא לכם מספר דברים, עוד מעט כמה שבועות זה כבר יהיה גם פרשת השבוע, אז תזכרו את זה עד אז אני מקווה. דברים פרק ה', אחרי הדיברות: את הדברים האלה דיבר השם אל כל קהלכם בער מתוך האש הענן והערפל כל גדול, ולא יאסף היכתבם על שני לוחות אבנים ויתנם אליי. היא כשומחם את הכל מתוך החושך, וההר בוער באש. ותקרבון אליי כל ראשי שבטיכם וזקניכם, ותאמרו, הנראינו השם אלוהינו את כבודו ואת גודלו, ואת קולו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו, כי ידבר אלוהים את האדם וחי. מה חשבנו עד היום? לדבר עם אלוהים פירושו למות. אין אדם חי מדבר עם אלוהים, כי לא יראני האדם וחי. זה מה שחושב כל אדם באופן טבעי. פחד אלוהים זה פחד מוות. לדבר עם אלוהים זה למות. מי שמתחיל לדבר עם אלוהים, סימן שהוא כבר שם. יש לי כל מיני מעשיות וסיפורים על זה ודוגמאות, אבל השעון נותת לי שזה מאוחר מדי. עד היום חשבנו כמו בני אדם רגילים, והיום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם החי. אבל אנחנו רועדים מפחד, נשמתנו פורחת וחוזרת, פורחת וחוזרת. הגמרא לא הגזימה אפילו מילה אחת. ואתה למה נמות? כי תאכלנו האש הגדולה הזאת. אם כבר הבנתם כי ידבר אלוהים את האדם וחי, אז למה אתם פוחדים למות? כי אנחנו בני אדם, אנחנו פוחדים למות. כי תאכלנו האש הגדולה הזאת. אם יוספים אנחנו לשמוע את כל השם אלוהינו עוד, בלשון הגמרא מכל דיבור ודיבור, לשמוע לא רק האש הגדולה אלא את הדיבור הזה עוד, ומתנו. כי מי כל בשר אשר שמע כל אלוהים חיים מדבר מתוך האש כמונו, וירחי. הם מטפחים פעמיים. וחי, ואתה למה נמות? אם יוספים אנחנו לשמוע עוד, ומתנו. כי מי שמע וירחי? קרב אתה ושמע את כל אשר יאמר השם אלוהינו, ואת תדבר אלינו את כל אשר ידבר השם אלוהינו אליך, ושמענו רצינו. וישמע השם את כל דבריכם ודברכם אליי, ויאמר השם אליי, שמעתי את כל דברי העם הזה אשר דיברו אליך, היטיבו כל אשר דיברו. איך? גם מה שהם אמרו היום הזה ראינו, וידבר אליהם את האדם החיים, זה ברור. זה הקדוש ברוך הוא אומר, הם הבינו בשביל מה באתי. לדבר איתם, לצוות אותם, לתת להם תורה, לתת להם דרך חיים, לא להרוג אותם. אבל גם כשהם אמרו ואתה למה נמות, אם יוספים אנחנו לשמוע עוד ומתנו, גם זה טוב. הדבר והיפוכו, היטיבו כל אשר דיברו. אני מכיר כמה מקומות שהיו לו, שיתנו הרבה דרשות ודברים ענקיים גדולים על תורת חיים, נכון? השם לא בא להרוג אותנו, בא לצוות אותנו תורת חיים. יופי. אבל מה עם הפחד? לא, אסור, אין, אסור לדבר עליו. אבל השם אומר היטיבו כל אשר דיברו, גם זה וגם זה, גם ההפך. עכשיו יש מקומות שידברו רק על פחד, כל הזמן מפחידים אותנו, כל הזמן אומרים לנו יבוא לכם, כל הזמן מאיימים עלינו. יש זה ויש זה. יש כאלה שאומרים קופים עלינו הר כגיגית וכל... שאלה אם אפשר לומר, איך אפשר לומר היטיבו כל אשר דיבר? זה שווה דיון ארוך בפני עצמו. יאמר השם אליי, שמעתי את כל דברי העם הזה שדיברו אליך, היטיבו כל אשר דיברו. מי ייתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי ולשמור את כל מצוותיי כל הימים, למען ייטב להם ולבניהם לעולם. מי ייתן? ריבונו של עולם תיתן. בידך הכל. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. הוצאתי את היראה מידיי. שחררתי אותם. ממה? מהפחד הקמאי. שחררתי אותה מפחד קמאי, מסוג של טבעיות הורגת. כי למה? כי לקיים את התורה כמו עמים טבעיים ברמה הנמוכה הזאת של פחד מוות, לעבוד את אלוהים כמלאך מוות, אין לזה ערך. שחררתי אותה מהפחד, הפכתי את הפחד ליראה, מה שהם קוראים יראת אתה ויראה אילה. אבל התורה קוראת לזה פחד ויראה. מי ייתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי ולשמור את כל מצוותיי כל הימים, לא בשביל לא התברך, אלא בשבילנו, למען ייטב להם ולבניהם לעולם. וזה שאומר משה בסוף הדברות בשמות, היה אומר משה, למה אל תיראו? כי לבעבור נסות אתכם בא אלוהים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתאו. אז רגע, תיראו או לא תיראו? משה, אתה גם כן מתהפך? אל תיראו פחד מוות, כי לבעבור נסות אתכם ושחרר אתכם בא האלוהים, ובעבור תהיה יראתו הבחירית החופשית על פניכם לבלתי תחתאו. זה הפירוש הפסוק בשמות, ומשה מפרש אותו בספר דברים. לראות אדם בעל בחירה זה הימור מסוכן. הכוכבים לא מתווכחים איתו, הסלעים לא מתווכחים איתו, הפרפרים והציפורים לא מתווכחים איתו, הצמחים לא מתווכחים איתו, שום יצור לא מתווכח איתו, רק בני אדם. אבל זה אימור בדרגה אחת, יש לזה מסגרת שקוראים לה פחד אלוהים, פחד מוות. שזה הכלא שבו אדם נמצא, הוא חרד וירא כל ימיו. אבל לשחרר את הפחד, זה אימור כפול, עוד יותר מכפול. אנשים שעמדו מול הר סיני והשתחררו, קצת השתחררו, למרות שרצו להישאר בני תמותה, אבל השתחררו במידה ידועה מפחד אלוהים, פחד מוות. וואו, הם מסוגלים לעשות דברים שעמים טבעיים אחרים לא יעלו בדעתם לעשות. להם יש חוצפה. כאן נולדה החוצפה היהודית. יש אומרים שהחוצפה הישראלית היא עוד יותר גדולה מהחוצפה היהודית. כל העולם יודע שיש חוצפה יהודית. כמו שיש שפלות יהודית ופחד, כל מה שדיברנו קודם, יש גם ההפוך מזה. החוצפה, היזה. היו יהודים שהלכו להתייצב לפני האפיפיורים ולהגיד, אני משה רבנו, תשחרר את היהודים. והעלו אותם על המוקד. נכון? שמעתם מה שלמה מולכו? לא שמעתם? היו עוד. יש חוצפה יהודית שאין כמוה בשום מקום. אף אחד לא מעיז מה שיהודים מעיזים. אז זה הצד השני של מה שדיברנו קודם, של השפלות, של הפחד, של יהודים הנוסעים. אבל יש גם הצד ההפוך, שעולים על המוקד. כי משהו בטבעיות השתנה. כי העם הזה הוא לא עם טבעי, הוא לא צומח מאדמה ככה שהוא ימות ברגע שהוא נעקר מאדמתו. הוא חלק השם, ואז מה? הוא יכול לשרוד בגלויות, במצבי שפלות איומים ונוראים מצד אחד, מצד שני הוא יכול להעיז דברים שאף אחד אחר לא מעיז. נכון שאנשי הספינה לומדים מיונה את עיקרי האמונה, היראה, יראת אלוהים, נכון? הם לומדים את זה. צ'יק צ'ק, בתוך הסערה הם יודעים שאין טעם להתפלל לאלילים, הם מתפללים רק אליו. ובסוף זובחים לו זבח ונודרים נדרים. אבל כשהם שומעים שהעברי המוזר הזה, שממנו הם לומדים מה זה יראת אלוהים אחד, שעשה את הים ואת היבשה, עברי אנוכי, שהוא גם מעז להתווכח איתו ולברוח, ויש לו גם דעות איך לנהל את העולם, הם מיד צועקים עליו, מה זאת עשית? תוך כדי דיבור. הם גם קיבלו ממנו את יראת אלוהים אחד ולהתפלל אליו ולתת לו ולהקריב לו קורבנות, וגם צועקים על העברי הזה, מה זאת עשית? כי ידעו אנשים כי מלפני השם הוא בורח, כי יגיד להם. אפשר לקבל מהיהודים את אמונותיהם, כי יש להם דברים גדולים שאלוהים לימד אותם, אבל איך אפשר לקבל את החוצפה שלהם? הם עוד מתווכחים איתו? הם מעיזים? מאיפה מה כתוב? כי הם עמדו בהר סיני. אז אי אפשר לצאת, לגמור, למצות את התופעות האלה רק עם סגולה, וגם לא אם נעשה את התמורה מיצר של תאווה ליצרי פחד והישרדות קיומית, כי יש גם הצד ההפוך והוא החוצפה, והחוצפה כן נולדה במעמד הר סיני, ששם השם שחרר את היראה, הפך אותה למשהו אחר, ליראה חופשית יותר, ליראה בחירית יותר, ואז יהיה מייזים לעשות דברים שאף אחד אחר לא יעשה. כדי להסביר את זה לילדים קטנים בלי צורך בשיעור ארוך כל כך, כתב פייטן אלמוני את חד גדיה. חד גדיה זה אחד, גם אחד מי יודע וגם חד גדיה עם פיוטים אנטי נוצריים שנכתבו כבר בעולמה של נצרות. אחד מי יודע זה כמובן אחד אלוהינו, ושלושה זה שלושה אבות, כן? זה פיוט אנטי נוצרי ברור וחד משמעי, אין שאלה, כן? כל מי שחושב על זה שנייה אחת כבר מבין. אבל גם חד גדיה, גם חד גדיה, ואתה הקדוש ברוך הוא ושחט למלאך המוות, אל תעבדו אותו בתור מלאך מוות, ואל תתעסקו עם הקברים, ואל תתעסקו עם אלה שקמים מהקברים ולא קמים מהקברים וכל הדברים האלה, תעזבו את כל זה. אתה הקדוש ברוך הוא שחט מלאך המוות. ככה אפשר להסביר את הרעיון המדהים הזה, שהוא בסדר גודל של מעמד הר סיני, לילדים קטנים בשיר חמוד שחותם את ליל הסדר, וכולם יודעים אותו בעל פה. עד כאן.